כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר כמובן גם באמצעות היישומון, כאן אודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות, חינם אין כסף, פשוט תורידו אותו ותאזינו לנו שם,
חינם איתנו, אין כסף.
חינם אין כסף, איתנו באולפן, היום עומר שליט ואלן אדיונוב, שלום גם לכם, שלום יובל.
שלום מאיה.
אנחנו נדבר היום עם ערן ליטווין שלנו, שים לב לכל האימפריאליזם הזה, שלנו, מכאן ג'
ולמה האימפריאליזם?
או! אנחנו נדבר איתו על הביוגרפיה החדשה של ולדימיר, על ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה. הביוגרפיה החדשה נקראת הצאר החדש. במסדרון, היום ואתמול, אני מאז קוראת לערן ליטווין, שלום, הצער.
הצער החדש.
אבל זה די מוצא חן בעיניו, אני מודה. אני אוהב את זה.
מי לא היה אוהב את זה?
מעכשיו קוראים לו הצער.
רק שנזכור איך גמרו הצערים, בסדר?
כן, ערן, אתה חייב לזכור את זה. הצער החדש זה ספר שכתב סטיבן לי מאייר, אז אנחנו נדבר על הספר הזה, שהוא ספר נפלא, מרתק. אני התחלתי לקרוא אותו. באיזה שלב נאלצתי לעצור, כי נתתי אותו לערן ליטווין שלנו, אני מחכה שהוא
יחזיר לזה. זה גם איזה 90 אלף עמודים, לוקח שנים לקרוא את זה.
אבל זה מרתק, מרתק, באמת. אנחנו נציין היום גם את יום הולדתו של זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, עם קטעים מספר חדש של מכתבים שלו, שתרגם, ערך ועיר ערן רולניק, ספר נפלא.
זה ספר מדהים.
ספר מכתבים מדהים. אנחנו ניגע בקמצוץ ממנו.
אבל זה בעיה נורא קשה, כי כאילו איפה שאתה מדפדף ופותח, זה אתה אומר לך, אוקיי, את זה חייבים להקריא, בזה חייבים לעסוק, זה פשוט מאגר בלתי נגמר.
אז אנחנו ניגע בקצת, ואולי אחרי זה נרשה לעצמנו בתוכניות אחרות, עוד קצת, אם נרצה.
מי יגיד לנו לא?
אנחנו ננסה גם לעשות היום סטטוס יומי וגנזים, אבל מי יודע אם נגיע לשם,
מי יודע?
אנחנו נתחיל עם פרס ספיר.
כן.
הבוקר התקבלה הודעה מפרס ספיר, שפרס ספיר לשנת 2019 יוצא לדרך.
עם חידושים.
נכון. קודם כל, היום נפתח הכל קורא למולים ולסופרים העצמאים. שימו לב, אפשר להגיש מעמדות מהיום. חידוש, השנה. לראשונה תוכרז רשימה קצרה לספר הביקורים. עד היום, אתה יודע, הכריזו על הזוכה בפרס ביקורים.
קצת לפני.
היום מכניסים אותם לתוך העניין התחרות, יהיו חמישה ברשימה קצרה, שאנשים ידעו שהם מועמדים זה מול זה, ואז אחרי זה הם יוכלו להגיד, גם אלה שלא זכו, יוכלו להגיד שהם זכו בעצם.
פעמיים.
פעמיים.
לא, אבל זה נחמד. אתה יודע, המטרה היא פשוט לתת לעוד, הם נותנים, כל מי שמועמד זוכה ב-20 אלף שקלים, המטרה היא בעצם לתת עוד כסף לעוד שני...
לא, זה לא רק כסף, זה גם חשיפה.
חשיפה, ודאי, חשיפה.
דיבור על האנשים האלה.
זה להגדיל את זה, זה דווקא נחמד.
וגם... זה כאילו, זה נכון שאתה אומר שזה נחמד, מצד שני, כל האנשים שמועמדים לפרס הזה, הם תמיד איכשהו מתלוננים, אם הם לא זכו בסוף, והרוב לא זוכים, הם תמיד יש להם גם אלה שהיו בחמישייה,
כן.
תמיד איכשהו מתלוננים, בטח אלה שהיו ברשימה ארוכה מתלוננים, על זה שלמה הם לא עלו, קיבלו, ושזה קיבלו משפיל, כסף. זה לא עניין של... אבל לא כל כך כסף, יובל. כסף,
זה עוזר,
כסף,
זה עוזר, עוזר,
לא,
עוזר, לא עוזר.
לא, זה לא עוזר לחוויה המשפילה הזאת, שבה ככה הם טוענים, שבה אתה יושב באולם,
ולא מכריזים בשמך.
עם כל המשפחה שלך, ובאת. ומישהו אחר זוכה בסוף.
נכון, זה גם מה שיקרה לפי מה שאני מבין לסופרי הביקורים, זאת אומרת, הם פשוט עושים בדיוק את אותו תהליך, הם כותבים שגם במסלול הראשי וגם במסלול הביקורי, הזוכים יוכרזו במהלך הטקס, כך שבאותו ערב יוכרזו שני זוכים מאושרים, ולעומתם שישה אנשים יתבאסו ויגידו שהם לעולם לא עושים את זה שוב. יש עוד חידוש, נכון?
נכון, יושבת ראש
חדשה, נכון? אסתר דומיניסיני.
דומיניסיני. מה שכתוב, דומיניסיני.
נכון, כתוב, זה פשוט, אני לא כל כך יודע לקרוא.
עכשיו בוא נראה מי זאת אסתר דומיניסיני, למי ששכח. דומיניסיני מילה שורה של תפקידים בשירות הציבורי, ביניהם ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, מנכ״ל שירות התעסוקה הישראלי ומנכ״ל המוסד לביטוח לאומי. היא הייתה חברה במספר ועדות ממשלתיות חשובות, למשל ועדת לוקר לבחינת תקציב הביטחון, ועדת טרכטנברג שקמה לאחר המחאה הציבורית, הוועדה להעלאת גיל הפרישה לנשים, ועדת גורן לבחינת זכויות נכי צהל ועוד. ואני שואלת אותך, יובל.
אישה רצינית.
אישה רצינית מאוד, מכובדת. מה זה קשור לספרות?
היא יושבת ראש ועדת השיפוט, היא לא...
מה? מה זה קשור?
היא צריכה... לשלוט בהם מבחינה אתית, לא חייבת להיות אשת ספרות.
אז זאת אומרת שאתה חושב שראש אגף משאבי אנוש במשטרה לשעבר, ומנכ״ל שירות התעסוקה הישראלי, ומנכ״ל המוסד לביטוח לאומי לשעבר, היא אדם שיכול לשלוט מבחינה אתית בוועדה. אוקיי. אגב, זה לא נכון שהיא צריכה לשלוט מבחינה אתית בוועדה. אין צורך בזה. יש ייעוץ משפטי, יש יועץ משפטי שיושב שם.
אז מה התפקיד של יושב ראש ועדת השיפוט?
היא מנהלת את הדבר הזה, וגורמת, בדרך כלל יושבי ראש האלה, לפי הטמפרמנט שלהם, אמורים לגרום לזה שהכל יעשה ברוח טובה, בהסכמה, בנחמדות.
הם סוחבים לכיוון מועמד ספציפי?
לא, לא, ממש לא.
אז מה היא צריכה להיות איזה?
יש לכל? ברור, מה זאת אומרת, מה יושבת שם? יש לכל. אז אני שואלת, אני חוזרת ושואלת, מה הקשר בין כל התפקידים המאוד מאוד מכובדים האלה, לבין ספרות? לא משנה. אני אגיד לך משהו. באותו הקשר, בהודעה לעיתונות שקיבלנו, יש ציטוט של רואה חשבון אביגדור יצחקי, שהוא יושב ראש מפעל הפיס.
נכון, יחסית חדש, הוא היה אחרי משנה שעברה, נכון?
כן, אז תודה. זה הקשר לספרות.
הבנתי, רואה חשבון?
רואה חשבון אביגדור יצחקי, יושב ראש מפעל הפיס, אומר, מפעל הפיס גאה להוביל את המפעל החשוב והיוקרתי ביותר בתחום הספרות בישראל, פרס ספיר. מטרת הפרס היא להוקיר את הספרות העברית, שהיא אבן יסוד בתרבות הישראלית, ותרומתם החשובה של הסופרים בישראל לחברה. מפעל הפיס ימשיך להוביל את פרס ספיר וכו' וכו'. נכון?
לא יודע, היה לנו גם, אתה יודע, היה נגיד מנכ״ל של הוצאת ספרים גדולה, עובד, שהיה שוטר לשעבר, וכולם נזעקו ואמרו מה הקשר לספרים, והסתבר לאחר מכן שהוא עשה עבודה טובה למדי.
כן, איך זה הסתבר לך?
לא יודע, היה דיבור טוב.
באיזה מובן הוא עשה
עבודה טובה? היה דיבור טוב עליו.
לא, אני רוצה לדעת שאתה אומר שהוא עשה עבודה טובה.
ההוצאה לא נסגרה.
אוקיי. הוא לא נכשל לגמרי ולא גרם לסגור.
המשיכו לצאת ספרים טובים.
אבל יש שם עורכים מאוד ותיקים.
אז זהו אני אומר, יש מנכ״ל, וכולם אמרו, אוקיי, זה סוף הדרך. מה פתאום אתם שמים עלינו שוטר שימנכ״ל לנו את הוצאת הספרים של ברן כצנלסון? והסתבר שזה, אתה יודע, אתה לא מומחה, אני לא גם, אף פעם לא מנכלתי הוצאת ספרים, אבל מסתבר שהם שרדו את העניין הזה ושהיה בסדר גמור.
אני מוכנה להסכים עם דבר אחד שאמרת. אתה לא מומחה. אוקיי, בוא נתקדם.
נעסוק עכשיו באחת הדמויות המסקרנות והמפחידות בעולמנו. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הוא משפיע על חיינו בצורה דרמטית. אני לא מבין כל כך לפעמים למה, אבל פשוט משפיע על חיים של כולנו בצורה דרמטית, וזאת אולי אחת הסיבות לכך שכאשר מחפשים ספרים עליו וביוגרפיות שלו, נגיד אתמול, אז ישבתי באמזון וחיפשתי ספרים על פוטין, מוצאים המון. המון. וגם בישראל יצאו בשנים האחרונות לא מעט כאלה, כמו למשל, האיש ללא פנים של העיתונות הרוסית משה גסן, זה יצא ב-2012 בספרי עליית הגג, והיא ממש הסתבכה, זאת אומרת, היא המשיכה לגור אחר כך ברוסיה, וזה מסוכן נורא, זה ממש מפחיד. הנפט של פוטין יצא באותה שנה במודן, מרטין סיקסמית, וגם שיחות עם ולדימיר פוטין, שיצא כבר ב-2002, זאת אומרת, הוא כבר איזה זמן כותבים עליו ביוגרפיות, ועכשיו מצטרפת אלינו הביוגרפיה החדשה, הצער החדש, עלייתו ושלטונו של ולדימיר פוטין, שכתב סטיבן לי מיירס, ויצא עכשיו בעם עובד, ועבורנו קרא אותו ערן ליטווין שלנו, מכאן ג' שלום ערן.
שלום יובל, שלום היה.
קודם כל, בואו נדבר טיפה על מה יש באנתולוגיה הזאת ספציפית, אחר כך נשאל את עצמנו מה היא כבר יכולה להציע אחרי שנכתבו כל כך הרבה לפניה, אבל תספר לנו מה התזה שלה, מה היא רוצה להגיד.
בעצם המסע שלו יוצא סטיבן לי מיירס, האיש שכתב את זה, שהיה עיתונאי בשירות הניו יורק טיימס כ-10 שנים במוסקבה, ואפשר להגיד שהוא הצליח לרדת לעומקם של הדברים, הוא גם בסוף הספר מציין רשימה מאוד מאוד ארוכה של אנשים שהוא דיבר איתם, המון אנשים שהוא לא יכול להגיד את שמם, כי אחרת הם לא יגיעו ליום המחורת. אני חושב שהמבט העיתונאי שלו הופך את הביוגרפיה הזאת למצוינת, לא פחות מזה. נסתכלתי גם באמזון, יש עשרות ביוגרפיות על האיש, על האיש ועל טראמפ, על קשרה, ובאמת האיש הזה נגע, הוא תמנון אמיתי, והוא נגע בכל כך הרבה תחומים, והוא נמצא כבר 20 שנה בתור נשיא, הפעם, בפעם השלישית עכשיו, תכף נגיע לזה, איך הוא הצליח לעשות את זה. והוא מצליח לסרטן כדמות פשוט מרתקת של אדם, שמשפיע על היום-יום שלנו, ממשיך להשפיע, רק עכשיו הוא נכנס לוואקום הזה של צפון קוריאה, שמענו, ראינו מה הוא עשה בסוריה, ראינו מה הוא עושה באוקראינה, בעיקרים, אומרת, האיש הזה יושב ומנצל את כל ההזדמנויות שנקרות לפתחו, כשיש לך נשיא כמו טראמפ מעבר לים, אתה פשוט חוגג.
הוא מדבר על זה בביוגרפיה, על הקשרים בין טראמפ
כן, ל... הוא מדבר, הוא לא מדבר על טראמפ, הביוגרפיה מגיעה עד 2015. זאת אומרת, טראמפ עוד לא שם, אבל הוא מדבר...
אבל לפעמים יש את התחושה שפוטין הוא יותר חכם מכל שאר המנהיגים כרגע בעולם, נכון?
הוא ממש לא יותר חכם.
הוא לא יותר חכם?
הוא פשוט איש אפור מאוד, עם חושים מאוד מאוד חדים, לזהות הזדמנויות, מקיף את עצמו באנשים מאוד מאוד חכמים שמבינים באסטרטגיה. הוא לא איש חכם, הוא איש מאוד מאוד אפור ומאוד מאוד צייטן ומאוד מאוד פרנואיד, וגם המחבר כותב שהוא כזה. האיש הזה רק תבינו, צבר לפי ה-CIA כ-40 מיליארד דולר. עד היום.
הוא בעצמו.
הוא בעצמו, כשהוא נשיא ויש לו
משרה.
אז איך אפשר להגיד עליו שהוא אפור? באמת, אני שואלת.
צריך להגיד שנגיד קראתי את זה אצל משה גסן, שהיא באמת מדברת על אדם מאוד מאוד בינוני, שסומן על ידי כל מיני ארגונים ברוסיה כמי שיכול לעלות, יכול לסייע להם אם יטפחו אותו, וטיפחו אותו, והציץ הזה קצת עלה על גדותיו.
אז זה לא המצב.
זה לא המצב,
הוא לא בובה.
לא
בובה. ממש לא בובה. אני רוצה אבל...
אולי הוא התחיל בתוך בובה, וגולם...
אני חושב שהוא לא התחיל.
כמה יוצרו.
לא.
הוא לא התחיל בתוך בובה. בוא נספר לכם קצת על האיש, כי אני חשבתי שאני יודע עליו משהו, היו בו הרבה דברים שמאוד עניינו אותי. אז האיש גדל בלנינגרד, אבא שנלחם במלחמת עולם ראשונה, עם כל המסורת הסובייטית הכבדה הזאת. הוא ילד מאוד מאוד אפור, הוא משתתף בקטטות, הוא פרחח לא קטן. הוא כבר בתיכון חולם להצטרף לקגב. מי לא יכול להצטרף לקגב של רוסיה של שנות ה-70, כן, מדובר בגוף מאוד מאוד מפחיד.
זה או להצטרף לקגב
או
להיעלם.
והוא ניגש אליהם, והוא בתור איש צעיר רוצה להצטרף, ואומרים לו, תגדל קצת ותבוא שוב, והוא מגדל קצת, וב-75 הוא מצטרף לקגב, אבל בגלל שהוא איש אפור והוא פקיד, נותנים לו כל מיני תפקידים מאוד פקידותיים, וזה מאוד מאוד מתסכל אותו. אבל בזמן הזה הוא לומד להכיר המון המון אנשים בתוך המערכת הזאת, אנשים שאחר כך יהיו אנשי שלמה וישמרו עליו, הוא ישמור עליהם, והוא מוצב במזרח גרמניה. הרגע שלו מתחיל כשרוסיה מתחילה להתפרק, כשכל הדבר הענק הזה מתחיל לקרוס לתוך עצמו, הוא פורש מהקגב, כי הרבה מאוד סוכנים מפטרים אותם, כי כבר לא צריך את זה, אין כבר את הסובייטים, וכל הסיפור הזה מתחיל להשתנות. הוא מצטרף לעיריית לנינגרד, וככה מטפס ומגיע לבוריס ילצין. וכשבוריס ילצין כבר כמעט בסוף חייו, אז בוריס ילצין מציע לו, ומתארים את זה כאן, ומישהו סיפר את זה, אני לא יודע מי, הם פשוט עושים דיל ביניהם. זאת אומרת, ילצין אומר לו, פוטין הוא כבר ראש הממשלה אז. אבל כל הזמן נדמה שהוא נבעט לשם, זאת אומרת, הוא לא רוצה אפילו להיות שם, הוא אוהב את אחורי הקלעים, הוא אוהב להיות איש צללים, וכל הזמן דוחפים אותו קדימה, אבל הוא לא בובה, הוא לא מסורטט כאן כבובה של, שמישהו מפעיל אותה. וכשפוטין הוא ראש הממשלה וילצין הנשיא, ילצין אומר לו, אני עכשיו אומר, מודיע שאני חייב לפרוש בגלל בריאותי, ואתה הופך להיות נשיא מתוקף החוק הרוסי. וככה זה קורה. ואמרתי לעצמי, מה? ככה האיש הזה, האיש הפקיד האפור הזה נהיה, הוא אפילו לא רצה את זה באמת. הוא מצויר גם כבן זוג לאשתו, מאוד מאוד מוזר. יש שם איזה יחסים נורא מוזרים. אשתו שומעת בטלוויזיה על כל מיני תפקידים שהוא מקבל. הוא לא משתף אותה, הוא כאילו, הקגב ממש בתוך הבית.
ואצלו בדם, כן.
ממש, אצלו בדם. ושנות ה-90, רוסיה היא המקום הכי מושחת בעולם, הוא מתאר את זה שם, זה פשוט נורא. אנשי עסקים פשוט קופצים על כל הדברים שננטשים על ידי הממשל, קונים את זה אלה אוליגרכים שיהיו ועדיין שולטים בעצם ברוסיה. ופוטין, כשהוא מגיע לשם, הוא מבין שאם הוא רוצה להישאר, הוא כבר לא יכול להיות כמו ילצין, הוא כבר לא יכול להגיד רוסיה הגדולה, הוא כבר חייב להגיד דמוקרטיה, והוא אומר את זה, והוא קונה את ליבם של הרוסים. אבל בעצם הוא אף פעם לא רצה דמוקרטיה, ואף פעם לא צועד ולא עושה צעדים של דמוקרטיה, הוא ממשיך להפעיל כגב מאוד מאוד קשוח, אנשים נעלמים, אנשים מתיזים עליהם חומרים, והם מוצאים את עצמם מתים, עם כל מיני חומרים שאף אחד לא יודע עליהם, והוא מבין דבר מאוד חשוב שהקודמים לא הבינו, שהתקשורת זה המשאב החשוב שלנו. אני רוצה לקרוא לכם קטע. והוא אומר, כבר בתחילת הדרך, רגע, סליחה. ברשתות הממלכתיות ראה פוטין מקורות טבעיים שערכם אינו נופל מערכם של הנפט והגז. הוא מבין שבסיס הכוח ברוסיה אינו הצבא או המשטרה אלא הטלוויזיה. זו הכרתו העקומה. עתה, בטרם חלפה שנה מכניסתו לתפקיד, היו כבר 3 רשתות טלוויזיה עיקריות בפיקוח הקרמלין. זאת אומרת, הוא מבין שהתקשורת חייבת להיות בשליטתו, הוא מפטר על ימין והשמאל אורחים, לוקח לשם אנשים פשוט שאומרים את מה שהוא רוצה, וזה פשוט מדהים, זה כתוב בצורה מרתקת איך המדינה מעסיקה אנשים, למשל יש שר ביטחון, שהוא גם השר לענייני מסילות הברזל באורל. זאת אומרת, כל נושא תפקיד שם, יש לו עוד תפקיד כלכלי, אין מכרזים כמובן, הכל נסגר בין האנשים, מדובר באושר שאין לתאר פשוט.
אז אני רוצה בכל זאת להבין איך אתה מתאר פה אדם, שגם אנחנו רואים, אנחנו רואים בחדשות, שהוא אדם חזק, כוחני, אכזרי, ובכל זאת כל הזמן חוזרים ואומרים אפור. כל הדברים האלה שאמרתי, חזק, כוחני, אכזרי, מה זה קשור לאפור? אתה מבין? אני לא מבינה את איפה האפוריות.
טראמפ הוא לא אפור. אפשר להגיד על הרבה דברים, אבל הוא לא אפור. יש בפוטין משהו מאוד קר, מאוד קשוח, מאוד לא רגשי. אני חושב שזה המשמעות של אפור. הוא לא רואה ממטר. המטרה היא הדבר, ואם זה אומר שכשהוא נכנס להיות נשיא, יש מלחמת צ'צ'ניה, והוא מבין שאם הוא לא יתמודד עם זה כמו שצריך, הלך עליו, אז הוא פשוט מפגיז כפרים ועושה את זה בלי להסתכל למינה ושמאלה.
אבל אולי הוא גם מבין משהו בנפש הרוסית,
מאוד.
שאחרי, שבשנות ה-90, כשהיית הפרסטרויקה וכל הדבר הזה התפרק שם, הרוסיה הגדולה, הנפש הרוסית הזאת שרוצה את רוסיה הגדולה והחזקה, ואת זה הוא נותן להם, ובגלל זה רוצים אותו.
אם אפשר להגיד, לנסח, מה סוד ההצלחה שלו? הרי יש הרבה אנשים מוצלחים, ביבשת כל כך גדולה, זה היכולת שלו, עם רגל אחת בנוסטלגיה הסובייטית, הדבר הזה שהרוסים מחוברים אליו עד היום של רוסיה הגדולה העוצמתית, לבין הדבר החדש, העולם החדש, והוא ידע כל הזמן לתת לאנשים גם געגועים לקומוניזם, אבל גם להגיד להם, הדבר הבא זה דמוקרטיה, וללכת כל הזמן בשביל הזהב הזה, בלי לעשות כמעט טעויות. וכשהוא מגיע לסוף כהונתו השנייה, ברוסיה כל נשיא יכול להיות רק שתי כהונות, והוא כאילו אומר, אני כל כך חשובה לי רוסיה, שאני לא משנה את החוקה, זאת אומרת, אני אהיה שתי כהונות, ואומרים, וואו, בוא נע, עשה הרבה דברים, ועכשיו הוא הולך. איזה הולך ואיזה נעליים.
ברור, מינה את מדוודב.
מביא את מדוודב, אבל לא הולך לשום מקום. עכשיו, מדוודב הוא איש נורא נורא נחמד, גם רואים אותו בטלוויזיה.
נכון.
הוא חנון רציני, ומדוודב מדבר דברים נורא יפים, אמריקאים נורא אוהבים אותו, כי פתאום גלים איזה איש אנושי לדבר איתו. אבל פוטין עושה מה שהוא רוצה, הוא ממשיך לשלוט מאחורי הקלעים בכל הדבר הזה, ואז הוא נפגש עם מדוודב ואומר לו בסוף כהונתו, אנא פנה את מקומך, ושנה את החוקה, ופוטין חוזר להיות נשיא, והוא לא הולך לשום מקום. זאת אומרת, והספר הזה, כשהוא נקרא עלייתו ושלטונו של ולדימיר, ולא עלייתו ונפילתו, כי נפילתו לא צפויה.
לא נראית באופק.
כל הזמן שהאיש הזה חי, הוא באמת הולך להיות כמו לנין, כמו סטלין, אנשים שיודעים לתחזק את ההישרדות שלהם לעד.
טוב, זה מרגיע.
אבל מעבר לדבר הזה, כאילו, פוטין, שזה באמת איש מאוד מאוד מעניין, הספר עצמו, מכיוון שכבר התחלתי לקרוא לפני שפילחת לי אותו, ספר שכתוב, זה מרתק, הוא כתוב היטב.
ביוגרפיה מאוד קשה, מאוד קל לפספס. זאת אומרת, אם אין כאן בן אדם שיודע לספר סיפור, וכבר דיברנו על זה בביוגרפיות אחרות שדיברנו עליהן, האיש הזה יודע לספר סיפור, זה נקרא כמו סיפור של ג'ון לקארה, פשוט מרהיב, אם אתה אוהב ריגול, אם אתה אוהב את כל העניין הזה של מדיניות וכל השיר כסלה של מאחורי הקלעים, אתם לא מאמינים מה הולך. זאת אומרת, אם ככה העולם מתנהל, על ההיסטור,
כן, זה מלכים.
ככה העולם מתנהל, לדעתי.
אבל זה ברוסיה, והכללים שם הם אחרים, ואלוהים ישמור. והאיש הזה, תראו איזה ברידות הוא קורט, ואיזה אינסטינקטים חזקים יש לו. ואיש מרתק, אין מה לדבר.
וכדאי להכיר גם את הבחורצ'יק שמנהל פה את כל העניינים.
כדאי לנהל, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה פה.
אי אפשר לדעת, אם אנחנו עוד 20 שנה נדבר כולנו רוסית, או נדבר כולנו סינית. אז צריך לבחור.
אז אני רוצה רק לומר שאנחנו מדברים על ספר שיצא בהוצאת עם עובד, בספריית אופקים, מצר חדש, בתרגום מאנגלית של קרמית גיא.
תרגום נהדר, שהיא פשוט מתרגמת פשוט נהדרת, שנתקלתי בכמה דברים שלה.
ערן ליטמין, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. ונסיים.
כמובן, השיר.
אז נגיד עוד מילה, בשנות ה-70 הוא עלה כאן מופע שנקרא הלוך הלכה החבריה, שזה חלקם היו שירים שהוברחו מרוסיה, שירי מחאה שהיו מאוד מאוד אסורים, תורגמו כאן לעברית, והיו שם גם שירי געגועים לרוסיה שהייתה, ואחד מהם זה בדומיה וליאור ינישאות.
היום שישה במאי, נכון? אנחנו חוגגים היום יום הולדת לפרויד, זיגמונד פרויד שלנו, שנולד בשנת 1856, מת ב-1939, על שולחננו, לכבוד החגיגה הזאת הקטנה שאנחנו עושים, ספר חדש שראה אור לאחרונה בהוצאת מודן, מכתבים של זיגמונד פרויד שתרגם, העיר וערך ערן רולניק. בספר יש שלל מכתבים של פרויד לכל מיני אנשים, בכל מיני נושאים, אתה יודע, הוא כותב שם ליונג ולמשפחה שלו ולקולגות שלו, לשנדור פרנצי וללו אנדריאס סלומה ומריה מונטסורי ואלברט איינשטיין, וארנולד צווייג וסטפן צווייג ועוד ועוד.
לא,
ספר
רשימה
מרתק.
שכאילו כל הגדולים של אותה תקופה, זה פשוט מדהים. זה מדהים.
וגם כמה מהגדולים של התקופה הזאת אפילו. זאת אומרת, הם נשארו.
הם נשארו גדולים, כן. פרויד, פרויד עדיין יש לו איזה מקום פה.
היה לנו קשה לבחור, זה אני מודה, ואולי כן. עוד נחזור ונתעסק בספר הזה, אבל בסוף בחרנו להתייחס למכתב אחד שככה, דווקא בו נעצרתי, למרות שהוא לא, אתה יודע, מכתב ליונג. מדובר במכתב קצר שכותב פרויד לידידיה חבקין, ב-4 במרץ 1934. ערן רולניק מבאר, אגב, אחרי כל מכתב, על מי מדובר.
כן, ספר את הסיפור של...
ספר את הסיפור של מאחורי המכתב, שזה מאוד מעניין. אז הוא מבאר שידידיה חבקין הוא מוזיקאי, היה מוזיקאי ואסטרולוג ירושלמי, ששלח קטעים מהיומן שלו לפרויד, מתוך כוונה שיפורסמו בכתב עת פסיכואנליטי. הוא נותן דוגמה מהיומן שלו, כדי להרחיק מעליי מיני נפשות רגישות, יצוין כבר בפסקה זו שכתבים אלה עוסקים בעיקר בחוויות הומוסקסואליות.
כן.
זה, הוא מזהיר את הקוראים.
חבקין.
חבקין. רולניק כותב שהיומן עצום המימדים עוסק בהתקף של פרנויה הומוסקסואלית, שעבר חבקין באותו בן 18 בעקבות אהבה נכזבת לבחור גרמני, שבמהלכו גם מושפז לזמן מה בבית חולים פסיכיאטרי. אני מניחה שלא היה קל אז להיות הומוסקסואל. נשמע יומן מאוד מעניין, שאני הייתי רוצה לקרוא.
כן.
את הטקסט של חבקין, אין לי, אבל אותו הייתי רוצה לקרוא. ופרויד עונה לו, לידידיה חבקין, תשובה די אכזרית.
ממש.
אני אדע לך אם תקרא. בבקשה.
אדון נכבד, כך כותב פרויד, המאומות בווינה לא פגעו בפעילות של בית ההוצאה שלנו, אבל ליתר ביטחון העברתי שוב את כתב היד ששלחת לי לאורחים. רק לעתים נדירות אני מתערב בהחלטות המערכת לגבי פרסום של מאמרים. יש לי רושם שאתה חושב שסיפורי האהבה שלך מעניינים יותר מסיפוריהם של אחרים, רק מפני שבסיפוריך המדובר באהבת גברים ולא נשים. אני לא שותף לדעתך. אם אתה מעוניין להסב את תשומת ליבנו למקרה מוצלח של טיפול בסכיזופרניה, רציתי לך שתציג אותו ככזה. לא כדפי אומן, אלא כסיפור מחלה שניתן להבין ממנו משהו, כך שהמערכת שלנו תוכל לשפוט אותו כראוי. בכבוד, פרויד. זה באמת
אכזרי.
אבל תשמעי, זה...
אני רוצה להגיד.
בטח קיבל הרבה דברים כאלה של אנשים שאמרו, אני מקרה נורא מעניין, אני ייחודי, אני פתית שלג.
נכון.
לא.
עניין אותי מאוד ידידיה חבקין בעקבות הדבר הקצר הזה שנמצא בספר, והלכתי לחפש, גוגל, ידידיה חבקין, גיליתי שידידיה חבקין נהרג כשהיה בן 45 במלחמת העצמאות.
כן.
וכך כתוב עליו באתר ארגון ההגנה. דברים מעניינים, תורה ידידיה חבקין, זיכרונו לברכה. כן. הוא נפל ב-11/6/1948 בפגז אויב. חסר לי פה דף, כן, הוא השתלם, אז ככה, כל מיני דברים, הוא למד, גמר שיעורי ערב למסחר, קיבל משרה במחלקת התשלומים של השלטון המנדטורי, השתלם במוזיקה בבית המדרש לנגינה בירושלים, המשיך לקנות דעת במכון הטכני ירושלים, בשיעור הערב וכו' וכו', היה תלמיד מן המניין באוניברסיטה העברית לבלשנות ופילוסופיה, פרסם מאמרים בגרמנית על אסטרולוגיה, ואחר כך בעברית, גם במוזניים אגב, ובסוף בעיתונים אנגליים, אסף כ-40 ספרים על אסטרולוגיה, אסטרונומיה, וזה אוסף שנמסר כזבונו לספרייה הלאומית. במשך שנים כתב יומן רב תוכן במכונת כתיבה בעברית ובגרמנית, והחליף מכתבים עם אנשי שם, אלברט איינשטיין, גם אליו הוא כתב, תומאס מן, פרויד כמובן ועוד. הוא השתתף בפעולות הגנה שונות, ובאחרונה עבד בבניין ביצורים בקריית ענבים, מטעם סולל בונה, שם נפגע מהפגז, ובאופן מדהים בעיניי, מסיימים בהלך ערירי. באתר יזכור נכתב עליו את כל הדברים האלה, וגם בסוף יש שורה כזאת, מרוב עיסוקיו לא מצא לו זמן לעשות לביתו והתהלך ערירי. ערירי, זה אומר שאין לו ילדים, ושלא הייתה לו אישה, הוא מעולם לא התחתן, וככה כנראה כונו פעם הומואים.
כן, הוא היה פשוט מאוד עסוק.
כן.
בלא...
הוא היה עסוק בכל מיני דברים חשובים, ולא היה לו זמן
להתחתן אישה. הוא היה עסוק בלקיים יחסים עם גברים, אז לא היה לו זמן לעשות ילדים.
אבל לא, באתר
יזכור
אנחנו לא נכתוב. למרות שזה מאוד מרשים אותי, שהוא דווקא היה מחוץ לארון, פשוט מאוד. אנחנו מגלים את זה גם...
אבל את יודעת, זה נותן תחושה כאילו הוא כתב את המכתבים האלה כדי... הוא כן כאילו רצה לצעוק את הדבר הזה, הוא רצה איזה...
כן, הוא היה הומו, הוא אמר שהוא הומו, זה היה ידוע לכל ידידיו, אפילו מה שגילינו בהמשך, לסמך יזהר, זה מה ש...
נכון, אז מה המשכנו לחפש? גילינו שידיד יחב כנעם יהודה דיצח יזהר, והוא כתב עליו בסיפור חרלמוב, שפרסם, נכון, אמרתי את זה נכון? כן, חרלמוב, שפרסם בשנת 1986, וחוקרת הספרות ניצה בן ארי, זיהתה בספרה, סמך חיזר סיפור חיים, שזאת הדמות, שידיד חבקין עומד מאחורי דמותו הספרותית של חבקוק. ההספד של יזהר, על ידיד יחבקין, נכתב מאוחר הרבה יותר, ובנסיבות שלא זה הזמן לספר עליהן, ככה היא כותבת, לא קל היה ליזהר לכתוב אותו כפי שהוא מעין בתחילת הסיפור, חבקוק. בסיפור מוזכר שמו של הגיבור רק בשמו הפרטי, ידידיה, ובכינוי שהודבק לו על ידי חבורת הנערים שהסתופפה סביבו. זה שעליו בא אני לספר היום, ושתור סיפורו הנה הגיע גם הגיע, לאחר כל הדחיות למיניהן, כלל לא נקרא שמו חבקוק, ידידיה היה שמו. למה איפה אני קורא לו חבקוק? פשוט, מפני שכך קראו לו. זה מתוך הסיפור. ועל ידידיה יחבקין, היא כותבת, ניצה בן ארי, החבר הראשון שיזהר מצא בירושלים, נוסף ליחיעם בן דודו, היה ידיד יחבקין, ועד כמה שזה נראה מוזר, הוא היה אחד האנשים המשפיעים ביותר על המשך חייו. אולי ניתן לומר ששני האנשים המנוגדים כל כך, מורה דינבורג והידיד התימוני חבקין, היו בעלי ההשפעה המשמעותית ביותר על יציאתו של יזהר מן המושבה, ועל בקיעתו מהגולם. היא מספרת, נרקמה ביניהם מסכת לא שגרתית של יחסי ידידות שממנה שאב יזהר הרבה. חבקין היה לו למקור ידע נוסף על כל מה שלא הכיר ולא ראה במושבה, על העולם הגדול של אירופה. הספרות, התרבות, המוזיקה. חבקין הכניס אותו בסוד כתיבתו ולא עוד אלא בסוד התכתבותו, אם אפשר לקרוא כך להתנהלות חד צדדית בעיקרה עם גדולי הסופרים. שוב היא כותבת, חבקין סיפק אשנב לתרבות אירופה, לנער הזה שבא מן המושבה, והמלחינים למשל שהוא הציג בפני יזהר הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים, ובאמת מדהים כמה חבקין היה חלק מהסיפור של סמך יזהר.
נכון, את סיפור המעשה הזה אנחנו מצאנו באתר שנקרא מילים של ויקטור הרצברג, אתר מעניין של עצמו שלא הכרתי קודם. אפשר להמשיך עוד ועוד, מדובר פה בסיפור חיים מרתק וטרגי של משפחה מרתקת. אני רק אגיד שהאבא של ידידה חבקין היה נתן בן ציון חבקין, שעליו כתוב בוויקיפדיה שהוא היה ציוני ששילב חיי צמחונות עם אהבת שפת האספרנטו. הוא כונה חלוץ הצמחונות העברית, הוא ייסד את אגודת הצמחונים העבריים ופעל להקמת יישוב לאנשים צמחונים. הוא הסבא גם של היוצרת דרור חבקין. כתוב שם על חבקין, האבא, שבתקופת שהותו במינכן הוא הפך לצמחונים וניסה לקדם את האידיאולוגיה שלו לשיפור מידותיו של האדם, היחיד והציבור. אידיאולוגיה זו כללה צמחונות, פציפיזם ושפה אחידה לכלל האנושות. יישום האידיאולוגיה נעשה על ידי הפצת רעיון הצמחונות בקרב יהודי גרמניה. היה שם גם אלמנט של עידוד החזרה לאיבוד האדמה, וכמובן השפה, האספרנטו.
אנשים מגניבים?
אנשים מיוחדים. אנשים אוונגרד.
כן.
אוונגרד. חבקין התחתן במינכן ב-1902, נולדו לו 4 ילדים, אשתו נפטרה די מהר ב-1909, אחר כך הוא ניסה עוד פעם ונולד לו ילד חמישי, ובשנת 1921, אני מדברת על חבקין אבא, הוא עלה עם אשתו וחמשת ילדיהם לארץ. במהלך שנת 1926, שתי בנות המשפחה, הבכורה והשלישית, שמו קץ לחייהן, ואז כמובן נהרג הבן ידידיה במלחמת העצמאות. אתה יודע.
פשוט נורא מה ש... חיים נוראים.
חיים נוראים. החיים הם נוראים, פשוט.
וכל זה...
ונפלאים.
כל זה הגיע כאמור מתוך, מתוך מכתב קצר. בספר מכתבים, זיגמונד פרויד, של, שתרגם העיר וערך ערן רולניק, וזה, תשמעו, אפשר לעשות את זה בטח על כל, על כל מכתב כאן.
אולי עוד נדבר, כי יש שם עוד כמה דברים,
יש שם דברים שרצינו, רצינו לדבר עליהם, אבל זה סיפור ממש מדהים.
אז עוד נדבר על,
על
זה.
על חבקין, זה אחד, אחד הדברים היפים, לא יודע אם יפים, אבל מעניינים לקרוא שצומחים הדבר הזה.
פינת הסטטוס היומי שלנו, אנחנו נחזור לעוד ידיד של התוכנית הזאת.
מי היה הראשון היום?
רופוס.
אה, רופוס.
הוא ידיד שלי.
אני לא ידעתי שהוא ידיד התוכנית.
אוקיי, הוא ידיד שלי, ידיד אישי שלי. קארל אובה קנאוסגורד, מזמן לא דיברנו עליו.
מזמן לא דיברנו עליו.
נכון, לא בטוח שהוא אהב את האזכור הנוכחי, אבל אנחנו, נראה לי שאנחנו נמצא להגנתו, יש לי תחושה. כותבת עליו בפייסבוק לפני כמה ימים הסופרת והמבקרת יעל ישראל, ויש לה הסבר לכך. שכל כך הרבה אנשים אוהבים את ספריו.
כן, זה לא בגלל שהוא טוב, ההסבר, יש להסבר אחר. אז ככה היא כותבת.
בבקשה.
את תאובי העמוק לספריו של קארל אובה קנאוסגורד לא הסתרתי מעולם. זה היא, זה לא אני, כן? זה יעל ישראל. אנשים יכולים לחשוב שהוא ראוי לפרס נובל, אבל, נובל, אבל אני סבורה שהוא גרפומן נוראי. אפילו המתרגמת שלו לעברית, דנה קספי, מתאבת אותו. ודווקא ניסיתי לקרוא את ספריו ללא כל הצלחה. הפרטנות שלו כל כך מייגעת ולא נחוצה. לא ברור לי כיצד אנשים מצליחים לצלוח אותו. אבל לאחותי יש שיטת קריאה שאני קוראת לקריאת עריכה. יש לה קריאה צילומית, וכך היא מצליחה לנפות את המוץ מן התבן במהירות C. מדלגת על כל התיאורים המשמימים והמשעממים שלו, ומוצאת רק את הקטעים השווים. מסתבר שיש כאלה, למרות שאני לא הצלחתי למצוא אותם. אחותי טוענת שהקטעים האלה, בהם הוא כותב על הוריו, ובייחוד על אביו הפסיכופת, הם שוברי לב ומזעזעים נורא. לא רק שאביו היה אכזר ואלים, אלימותו הייתה לא צפויה, שזה הכי מפחיד ילד שלא יודע למה לצפות. אב נעים סבר, או אב השואג כערי. מה שעוד יותר גרוע, שלפעמים בכלל לא הייתה סיבה להתנפלות. הוא לא עשה דבר, ובכל זאת אביו האשים אותו בכל מיני דברים מטורפים. הוא היה מעליב, צועק, משפיל, מכה אותה מכות רצח, מתנפל עליו ועל אחיו על כל שטות, חודר לפרטיות. הוא היה פורץ את דלתם בכל עת, בין אם היו בחדרם או באמבטיה או בשירותים, הוא מתחיל לצעוק ולצבוח, והם פחדו ממנו פחד מוות. בקיצור, פסיכופת מחלי. אני מניחה שהמבקרים הנורווגים שיללו את ספריו, ואז החזיקו אחריהם מבקרים אחרים בארצות המערב, היו עמומים מגילוי הלב הנדיר הזה בהקשר לאלימות הורית. אני סבורה שזה כל כך הימם אותם, שהם סלחו לו על הפטפטת, ובשל כך קשרו לו כתרים מפוארים. אחותי טוענת שבעצם יש רק 5% עד 10% של חומר מדהים וחזק ומעולה בספריו, וכל השאר, מעל ל-90% זה גרפומניה מוחלטת, ושאם היא... הייתה עורכת, הייתה משאירה ספרון דק עם הקטעים המעמימים. אני כאמור אפילו לא הצלחתי להגיע לקטעים האלה, כי אני לא מצליחה לערוך בעיניי, כמוה. לכן נראה לי שפיצחתי את סוד הארצתם של חלק מהקוראים לגרפומן הזה. כנראה שהם כל כך נדהמים מהקטעים האזים והחוספנים, וכל כך מרחמים עליו, שפשוט סולחים לו על התרחנות הנוראית. מרחמים אנחנו קונים את הספרים שלו.
אגב, למה לחשוב שזה מרחמים? אולי גם לנו היה אבא כזה, ואנחנו פשוט מזדהים. יש כל, יש כל מיני אופציות לדבר הזה.
או שאנחנו שמחים לעידו, ואומרים, ננה, מגיע לך...
לא, זה גם יכול להיות סתם צהוב, או לקרוא על איזה סיפורים, סיפורי זוועה של אחרים. אתה יודע, אנחנו אוהבים, אנשים היום נורא אוהבים, למשל, סיפורי פשע אמיתי. מה זה אבא כזה פסיכופת? סיפור פשע
אמיתי לגמרי.
פשע אמיתי.
נכון. מגיבים שם עוד כמה קוראים, בהם הסופרת ענבר אשכנזי, שמסבירה כך. קראתי את כל הארבעה שתורגמו, נעתי בין עניין תרבותי, התרגשות מהאינטימיות וחוסר סבלנות סביב התרחנות שבפרטים והזיכרון מעורר תהייה. זה מסמך אגוצנטרי שמעורר הזדהות, פלצות ועצבים בו זמנית. קשה לי לחנות את זה ספרות, אבל מה אני מבינה? ככה היא כותבת. ואילו אוסנת ברדה כותבת שם, החזקתי ספר וחצי, הוא מאוד אכזרי, גם כשלא צריך. הוא מאוד אכזרי גם כשלא צריך. למשל, באזכור חוזר ונשנה של השלולית הצהובה מתחת לסבתא קשישה שבאו לנקות את הבית המתונף, שאביו השאיר בגלל שהיה אלכוהוליסט ומת מזה.
טוב, תשמע, אני לדעתי, זה באמת, זה ספרות, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, בשבילי, בעיניי, כל העניין אצל קנאוס גורד, כל הגאונות שלו, היא בדיוק בפרטנות הזאת. זה הדבר הגאוני שהוא עושה נכון. שם. בתיאור הפרטני של החיים המייגעים, האכזריים, כילד, כהורה, כבן זוג, כנכד, כאבא, אתה יודע, כל הדבר הזה, הוא עושה את זה בצורה גאונית. בשבילי אין בזה שום שימום, אני מבינה מה אנשים מדברים כשהם מדברים אגב, על הגרפומניה, אבל בעיניי זה ממש לא ככה.
גם בעיניי הוא עושה את זה מתוך כוונה ומתוך הבנה של התפקיד של הפרטנות, אבל גם שימום יש לו תפקיד, זאת אומרת, יכול להיות שהסופר רצה שלרגע תשתעמם, יש גם תפקיד לזה, כמו שלפעמים...
אני יודעת שאתה אומר את זה, אבל אני לא מסכימה עם הדבר הזה. אני חושבת שזה גם תלוי באיזה שלב אתה בחיים, אבל נגיד הדבר הזה, ניקח הכי קל לדבר על זה, הדבר הזה שקשה בהורות לילדים קטנים, שרק נולדו, או מה שצריך כל הזמן להסיק אותם ולשמור עליהם. את הדבר הקשה הזה, היום סופר היה, סופר לא במיוחד טוב, היה אומר, אוי, זה קשה.
כן.
קנאוס גורד עושה את זה בצורה כזאת, שאתה מרגיש שאתה שם, אתה מבין מה זה התלאות האלה. נכון. מה זה הדבר הנורא הזה, כשלא קורה שום דבר נורא, הוא פשוט נמצא עם הילדים שלו.
נכון.
וזה דבר נורא קשה, עוד יום ועוד יום, והוא הולך איתם למשחקיה, והוא מכין להם לאכול, ואז אשתו אומרת לו ככה, כל התיאור של החיים האלה, שאנחנו נכון. מכירים אותם, והם נוראים. הוא יודע גם, לתאר את זה.
אני גם חושב שהוא עושה עוד דבר, אני חושב שזאת הדרך שלו, הפרטנות הזאת היא, בעצם להטיל את הכל על הקורא, הוא פשוט משליך את הכל, הוא אומר, הנה הבפנים שלי, אני משליך את זה עליך, ואחת הסיבות שהוא כנראה בן אדם לא כל כך נחמד, הוא כנראה בן אדם עם כל מיני, עם אפלה גדולה בתוכו, וכשהוא מטיל על הקורא את זה ככה, הוא אומר, אתה ואני אחראים באותו הדבר, אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה, ואני רוצה להגיד שיש פה בסטטוס הזה בעיניי, בלבול גדול, כן? לא רק בקשר להבדל הזה בין חיי הסופר לספר שכתב, זאת אומרת, יש פה בלבול בדבר הזה גם, אלא גם מה לגבי מה ספרות צריכה לעשות, כלומר, אני חושש מאוד ממה שעולה מהסטטוס, מעבר לטענת הפטפטת, שזו לא הפעם הראשונה שמועלת בקשר לקנאוס גורד, אבל אני חושב שאולי רוצים לעשות פה לספרים עכשיו, את מה שמנסים לעשות לביקורות, שיהיה נחמד, שלא יהיה קשה מדי, אל תלאה אותנו בפרטים, תן לנו משהו קרי, שיהיה כיף לקריאה ונעים, כאילו זאת המעלה הגדולה של הספר, שיבדר אותך ושיהיה לך נחמד ונעים וקל ונוח. אני תמיד נמה על אנשים שמכריזים את הדבר הזה. אני לא יכול לקרוא את הספר הזה, כי הוא אכזרי מדי. או הטענה הזאת, איך זה היה? יש שם... הוא מאוד אכזרי, גם כשלא צריך. מתי זה צריך ומתי זה לא צריך להיות אכזרי? מי מחליט מה זאת אכזריות נדרשת?
לא, אבל יכולה להגיד, מישהו יכול להגיד, יש פה יותר מדי פרטים מבחינתי, נגיד התיאור הזה באמת שהם הולכים לפנות את הבית של הסבתא.
קשה מאוד.
זה תיאור מאוד מאוד קשה.
נכון.
אבל זה הגאון, אני בעיניי זה תיאור גאוני.
נכון.
הוא באמת לא חוסך מהקורא שום דבר.
נכון.
שום פרט.
וזה באמת לא נעים, אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, נניח, יש הרבה פעמים בהצגות או בסרטים מסוים שאתה מרגיש נורא מבוכה מול מה שקורה על המסך. אתה ממש מצטמרר, איך אני לא יכול לראות את הסצנה הזאת, שמישהו יעביר את זה. וזה בכוונה, זה כדי לגרום לך כל מיני רגשות, זה כדי לעשות לך כל מיני
לא,
דברים
אין,
שהם
אין
לא נינוחות.
אני לא בטוחה, אני לא חושבת שמאשימים אותו שהוא עושה את זה בטעות.
לא.
אני מקווה, אני ברור שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה,
זהו,
הוא מתכוון לעשות את מה שהוא עושה.
כשאומרים את המילה פטפטת,
כן.
אז אני חושב שתמון בזה במידה מסוימת איזושהי טענה לחוסר יכולת לשפוט עצמי של קנאוס גורד. כאילו, אתה מפטפט, אתה מלרלר עכשיו על החיים שלך, אתה לא ממש מבין מה אתה עושה, אתה מעתיר עלינו בפרטים, דוד, אתה צריך קצת עריכה, אתה לא מבין מה אתה עושה. זה בדיוק הטענה, כשאומרים פטפטת זה מישהו שהוא... הוא כל כך שבוי בתוך הטראומה שלו שהוא
והם אמרות גם הוא צריך עורך
הוא צריך עורך
צריך להוריד 90%
אז
ולעשות נובלה קטנה פשוט
נובלה קטנה עם כל הקטעים היפים
נכון
עם כל הקטעים היפים יהיה קל לקרוא את זה אפשר יהיה למכור את זה על הדלפק כמתנה קטעים יפים מקרל
בהוצאת תשע נשמות. אוקיי, זה זמננו לסיים. תודה רבה לעומר שליט ואלן עדיונוב, שעשו איתנו את התוכנית היום. אחרינו, כרגיל, התוכנית הנהדרת, באמת, אני אומרת, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו נהיה פה שוב מחר, לעוד תוכנית. עם כל מה שלא הספקנו היום.
עם כל הדברים שלא הספקנו היום. זה סיום טוב.
נכון.